ערב טוב ומבורך, אנחנו בפרשיות ספר דברים ועוברים לפרשת ראה, ועסוקים מאוד בשבועות האחרונים ביסודות שמבקש להנחיל לנו משה רבינו. בשבוע שעבר עסקנו במצוות התפילה, את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. ודיברנו בהרחבה על זה שבעצם התפילה היא לא מצווה. על פי הרמב"ן היא ודאי לא מצווה תעשה מן התורה, נכון? וגם על פי הרמב"ם ודאי שלא התפילה שלנו המסודרת, לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית, אלא שיש מצווה להתפלל. אבל המצווה הלא מצווה הזאת, כך ניתחנו, היא כל התורה כולה. והיא מה שקראנו בשבוע שעבר והערכנו בזה חוט השדרה. נכון? בזה עסקנו. אמרנו שכאשר חז"ל אומרים שהסיבה ל-18 הברכות ו-18 הם חי החוליות שבשדרה, חי חוליות העמוד, חי החוליות שבשדרה. הדבר כמו שאומר האדמו"ר הזקן מתאר, של כוח גדול, לא? הדבר מתאר לא רק איזשהו דבר יפה, יש חי חוליות שבשדרה וצריך להשתחוות עד שיתפקקו כל החוליות שבשדרה, אלא שהחוט הזה של השדרה, ומצד אחד אני רק אזכיר את זה בדקה אחת, כי מזה אני רוצה להגיע לפרשה הבאה, לדבר דומה לתפילה, אחר לגמרי, אבל הוא אותו יסוד. נדבר עליו עוד שנייה, הוא ענייננו היום. אני רק אזכיר את מה שאמרנו לדקה אחת. ברמח האיברים של האדם, חוט השדרה לא מופיע כאיבר בין האיברים. הוא לא נמנע בין האיברים. וכך בהלכות טריפות, כשמונים במשניות את איברי הבהמה להבדיל, לא מונים את חוט השדרה בתוך האיברים. ישנם איברים פנימיים, ישנם איברים חיוניים, ישנם איברים חיצוניים, אבל חוט השדרה לא נמנע באיברים. מאידך, חוט השדרה הוא מה שמעביר את כל החיות ממרכז הנשימה, מהנשימה שבמוח, לכל האדם, לכל האיברים, לכל הגוף, לכל החיות. ולמרות שהוא לא איבר, ההגדרה ההלכתית הוא שנפסק חוט השדרה, הבהמה נטרפה. חוט השדרה, דיברנו על זה חצי דקה אחר כך, אחרי השיעור, יש בעצם שני תפקידים, הוא מעביר את המושג של החסידות, את המוחין לגוף, את הדעת, את גזע הנשימה שבמוח, את החיים עצמם, לא רק את הלב. הוא עצמו לא איבר בין האיברים, אבל הוא מקור החיות של כל האיברים. או אם תסתכלו מלמטה למעלה, חוט השדרה הוא המקום שמרגיש כל כאב ומעביר אותו חזרה אל המוחין, ושם אתה מקבל את כל המערכת הזאת. כל החיים נמצאים בו, אבל הוא לא איבר. והחוליות האלה הם האיברים הפנימיים של האדם. הם האיברים הפנימיים שמתוכם אחר כך באים, בא החיבור אל הצלעות, ומהצלעות לכל האיברים החיצוניים. וזה היסוד שהתפילה היא חוט השדרה. התפילה היא לא מצווה. היא לא איבר ברמח האיברים. היא לא מצווה ברמח המצוות. אבל היא החיות של כל המצוות. אפשר לקיים את כל המצוות ולהיות מת. יש ירושלמי מדהים על הפסוק, לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה. אתם יודעים מה לומד מהפסוק הזה הירושלמי? לא המתים יהללויה. לימוד מדהים, זה ירושלמי במסכת סוכה. מכאן שלולב יבש פסול. שמעתם הגדרה? יש לולב, הוא 100%, אבל הוא יבש, מה אפשר לעשות? למה הוא פסול? כי הוא מת. יש לפעמים רגעים שאתה נכנס לתפילה ואתה בודק שאין כהנים, כי זה לא נעים שיהיו שם. כי זה מת. זה לא חי. זה לולב יבש. יש את כל האיברים, אבל אין את החיות. וכך הבסיס הזה של התפילה הוא בעצם אותו הנקודה שהיא עבודה שלמה, עבודה שלמה, ודיברנו על עבודת השם שנעשית בכל האיברים, והדבר הפנימי שלה נעשה מתוך חוט השדרה, והתפילה היא זאת. בפרשת ראה מופיעה מצווה חדשה. זה פלא פלאות, אבל זאת הפעם הראשונה שהיא מופיעה בתורה, והיא מופיעה לפחות 7 פעמים בפרשת ראה. היא מופיעה כל פעם בהקשר אחר, ובכל זאת היא לא מצווה. זה נשמע כמעט כתב חידה. אני מדבר על מושג שהוא דומה לתפילה במה שדיברתי, והוא הרבה יותר יסודי. שמחה. הקוד הבא שמשה רבינו רוצה לדבר עליו הוא שמחה. היסוד שממנו דואג משה רבינו הוא שנתיישן. זוכרים? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. ישמר לך פן תשכח. הקוד המרכזי הוא, והיו הדברים האלה לא אשר אנוכי מצווך על לבביך, אלא אשר אנוכי מצווך היום. היום לעשותם, היום על לבביכם. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הצורך הזה להתחדש מחייב את משה רבינו להציע לנו ארגז כלים. וכך הוא נותן לנו את הכלי שנקרא תפילה. אפשר להתייחס אליו ברצינות? אפשר להתייחס אליו כמצוות אנשים מלומדת. אבל הוא כלי שכשאני מתחיל לנסות להבין אותו, להעמיק בו, לקלוט אותו, אני יכול להגיע למדרגות מסוימות. אני אומר עליו משפט אחרון, 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 מהפסוק שדיברנו עליו בפרשה האחרונה בעקב. משפט אחרון, ואז נגיע לשמחה. כפי שראינו ברמב״ם, כשהוא מונה את מצוות התפילה הכללית, הוא לוקח את זה מהפסוק, את השם אלוהיך תירא, אני חוזר לפסוק הזה, פרק י' פסוק כף, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. הפירוט הזה על פי הסדר הזה מחייב הבנה. רש"י אומר, אם אתה מקיים את כל אלו, כלומר אתה ירא אותו, אתה עובד, אתה דבק, אז בשמו תשבע. אחרת אני לא מתפעל מהרוממות אל בגרונם שלך. אם אתה הקדמת לבשמו תשבע, לדיבור שלך בשם שמיים, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק, רש"י נותן לנו קוד להבנת הפסוק. כנראה שלפסוק יש סדר שצריך להבין. אם אותו תעבוד פירושו עבודת השם בכלל, אבל חוט השדרה של כל האיברים זה העבודה של התפילה, כמו שהרמב"ם מונה, שהיא העבודה שבלב. סוגריים מרובעות, לאדמו"ר הרש"ב יש הגדרה מדהימה למושג עבודה שבלב. עבודה שבלב, הוא מסביר, פעם הזכרנו את זה, זה פלא פלאות. עבודה שבלב זה העבודה שהלב ירגיש באמת את מה שהמוח באמת חושב. המוח חושב X מחשבות, באמת. אבל בין המחשבות האלה שבמוח לבין החיות שיכולה להיווצר, יכולה להיות סתימה מוחלטת, או חלקית, או קצת, או יותר. העבודה שבלב היא העבודה הזאת שהלב באמת ירגיש את מה שהמוח חושב באמת. אם תסתכלו טוב על הפסוק, אני חושב שהוא מלמד סוד גדול מאוד. אם אותו תעבוד פירושו תפילה, אפשר להבין מה בא להגיד המילים את השם אלוקיך תיראה. מפרשים אומרים, המפרשים שואלים למה הפסוק הזה מופיע בפרשת עקב, הרי כבר כתוב לפני כן, רק כמה פסוקים לפני כן, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם. אז מצוות היראה כבר הופיע, בשם מה זה מופיע שוב. אבל אם אנחנו צודקים במרכז הפסוק, כמו שהרמב״ם אומר, הוא התפילה, לאדמו"ר הזקן נתניה יש קוד יסודי, שהוא ארגז הכלים שהוא מציע כדי לדעת להשתמש בתפילה כארגז כלים. קודם התפילה יש התבוננות. זה לא חידוש שלו. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם. קודם התפילה יש התבוננות בגדולת השם. התבוננות, האמת זה שולחן ערוך. אבל להפוך את זה לארגז כלים, מוגדר, עם הצעה מפורטת. איך מגיעים לתפילה כאשר אתה גמרת להתכונן אליה? יש שלוש זוויות, שלושה צדדים של התכוננות. ההתכוננות של הטהרה היא הטבילה של החסידים לפני הטבילה, לפני התפילה. הצדקה וההתבוננות, הלימוד. הלימוד עצמו. אם כך הפסוק הוא מדהים. אם באותו תעבוד זה תפילה, אז המרכז של הפסוק עוסק בו מושג של תפילה. ואז לפני באותו תעבוד יש את השם אלוקיך תיראה. תתבונן ביראה הזאת. תתבונן במי הוא השם אלוקיך. ואז אותו תעבוד. אם העבודה תבוא אחרי היראה, העבודה תביא אותך לאובו תדבק. מכירים את התחושה שעוברת תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד לא התפללתי בכלל? ולא קרה כלום? את השם אלוהיך תירא, ואז ואותו תעבוד, ובו תדבק. ואז כל מה שתשבע בעולם יהיה בשמו. סדר מופלא של הפסוק. יודעים איפה לומדים שצריך לתת צדקה לפני התפילה? רבי אלעזר לומד את זה מפסוק ידוע. אני בצדק אחזה פניך. אני בצדק אחזה פניך. והוא לומד צדק זה צדקה, אחזה פניך זו תפילה. יפה מאוד, אבל מי אמר לך שאחזה פניך זו תפילה? הבנתי את הרעיון של צדק וצדקה, ודיברנו פעם על השורש המשותף של המילים, זה נפלא. אבל מי אמר לך שאחזה פניך זה תפילה? אחזה פניך זה נבואה. אחזה פניך זו מדרגה נבואית מסוימת. ההמשך של הפסוק הוא אסבעה בהקיץ תמונתך. אני וצדק אחזה פניך, אסבעה בהקיץ תמונתך. זה ממש מצב של נבואה. זה מצב שדוד המלך מתאר אחרי שהוא מתאר את הפסוק שהביתי השם לנגדי תמיד, ואז הוא מתאר את אני בצדק אחזה פניך. מה העברת את זה עכשיו פתאום לתפילה? תבינים מה אומר רבי אלעזר? זה פלא פלאות. התפילה יכולה להיות באמת תפילה. אבל התפילה יכולה להביא אותך למציאות של נבואה. היא יכולה להביא אותך למציאות של איך איזה פניך. אם אתה מקדים לתפילה את הצדק, את הצדקה, אז התפילה תהפוך לאחזי פניך. זה לא שהוא למד שאחזי פניך זה תפילה. זה שהוא שאל איך התפילה תהפוך לאחזי פניך. איך התפילה תוכל להיות כמו נבואה בחלום, אבל לא בחלום, אלא בהקיץ. לא בדמיון, ואני מה זה חלום? חלום זו מציאות מדהימה, זו מציאות ערכית, רוחנית, נפלאה, אבל היא משוללת מהשכל, היא מנותקת מהמציאות. והתפילה מנסה להביא אותי למצב שנקרא בספרים קדושים מוחין בגדלות. לצאת קצת מהמוחין בקטנות. לצאת קצת מהראייה הקטנה. משה רבינו מבקש לתת לנו קודים להצליח לחיות כך. להצליח לא לשכוח. להצליח בכל יום. וכמו שאמרנו בפעם הקודמת ולפני כן, הוא אומר, אני, זה מה שכל חיי אני עושה, ואת חנן אל השם. ואת נפל לפני השם. ואת פלל אל השם. זה הקוד. וכשהוא לא קיים, ועכשיו אני חוזר לקוד השני שעליו הוא רוצה לדבר. למושג שמחה, שמחה בכלל, יש שביתה מיוחדת בספר דברים. תחילתו בפרשת ראה. אמרתי מקודם, הוא מופיע לפחות 7 פעמים בפרשה. ואני יודעתי בדיוק 7 פעמים בפרשה, ואז זה מאוד מעניין המושג הזה. בוא נראה את זה שנייה ביחד. ראה, בוא נראה את זה לשנייה ביחד. אנחנו עוברים לשמחה. זה מופיע לפי סדר עולה, כל פעם, לכאורה אם זה מופיע כל כך הרבה, אז יש מצווה לשמוח. המצווה לשמוח היא ספציפית כל פעם במשהו מסוים. אני מדבר על המצווה לשמוח. אני מדבר על השמחה בכלל. מושג השמחה. ואני ארצה להראות עוד שנייה אחת ברשותנו, שהשמחה היא מושג נוסף לעבודה. כמו שהתפילה היא עבודה, השמחה היא העבודה הגדולה של האדם. היא העבודה, היא העבודה, היא עבודת השם, היא הכל. עם מושג שלם, הערכנו בהקדמה, אני רוצה להגיע ישר לשם. פרשת ראה מתחילה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, אני מדלג, 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 לפסוק. פרק י"ב, פרק י"ב מההתחלה מתאר, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ. ואז, צריך לעבוד את השם במקדש, במקום שהוא יבחר, פסוק ה', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, יש לכם לשכנו תדרשו ובאת שם. פסוק ו' בפרק י"ב. והבאתם שם מעולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם. ולפני שאני ממשיך לפסוק הבא, אני עוצר לשנייה. השאלה הקלאסית בכל ספר דברים, תזכרו אותה. בשביל מה כל החזרות? כבר לימדת אותנו בספר ויקרא על עולותיכם וזבחיכם ושביכם, נכון? תראו שיש חזרה אחת, שיש דבר אחד שלא היה בכל הפעמים הקודמות. סוף הפרשה למשל תופיע שוב פרשת המועדים. ושוב נשאל בשביל מה החזרות. כבר אין את התירוץ שזה בשביל המוספים הקורבנות, זה היה בפרשת פנחס. תראו עוד רגע בשביל מה כל החזרות. זה פילי פלאות. והביתם שם עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובכורות בקרניכם וצונכם. ואכלתם שם, איפה? כל דבר במקום שלו, בירושלים, מעבר לחומות, בקודש, נכון? בכל המקומות שצריך. ואכלתם שם לפני השם אלוהיכם, נו, ושמחתם. במה? בכל משלח ידכם. זה דבר מעניין מאוד. ושמחתם בעולותיכם, בזבחיכם, בשביכם. ושמחתם בכל משלח ידכם, העיקר הבריאות. ושמחתם בכל משלח ידכם, שתהיה בריא ונשאר, ושלא תשכח סוודר. ושמחתם בכל משלח ידכם. אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. משהו טוב. זה לא הופיע, לא בויקרא, לא במדבר, לא בשמות, זה לא הופיע אף פעם. תחפשו. חכו זו פעם ראשונה. כמה פסוקים מעלה? קדימה. שני, פסוק י' א'. והיה המקום אשר יבחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. נכון? עוד לא היינו בסיפור, אה? זוכרים חזרות בספר דברים? אנחנו כל שבוע רואים את זה מחדש. עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומתיכם וכל מבחר נבריכם אשר תדרו להשם. נו, הוסמכתם לפני השם אלוהיכם. אתם ובניכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי אשר בשעריכם. כי אין לו חלק ונחלה איתכם. כי הרי אתם בתוך המעשרות תיתנו גם מעשר ללוי ולכהן. וככה תיתנו מעשרות לכולם. רשי שואל, לא הבנתי, זה ממש חזרה על מה שכתוב שם. אומר רשי, שם דובר על התקופה שעוד היה משכן שילו, לפני שנבנה המקדש הראשון. כאן מדובר במקדש הראשון ממש. יפה. נו, אז הבנתי, אבל חוזרים על אותה נקודה. זה יביא אתכם לאוסמכתם. הלאה. אני ממשיך. פרק י' ב', ממשיכים הלאה, פסוק יופי, נתחיל מפסוק ת' ז', רק אדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים, לא תוכל לאכול בשעריך, מאסר בגניך ותירושך ויצריך וחורות בקריך וצונך וכל נדריך אשר תדור. יש מאסר שני שצריך לאכול איפה? בירושלים. ומדבותיך ותרומת ידיך. אלא איפה תאכל את זה? כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ולוי אשר בשעריך, נו, ושמחת לפני השם אלוהיך בכל משלח ידיך. ישמר לך פן תעזוב את הלוי. זה לא הופיע בחומשים הקודמים, תתחילו לראות את הקצב עכשיו. זה ממשיך. נו, איפה הפעם הבאה? איפה הפעם הבאה? פרק. נו, מוצאים את הפעם הבאה של שמחה בפרשה. בבקשה. פרק י"ד, פרק י"ד. עוד פעם אותו סיפור, פסוק כ"ב. עשר תעשר את כל תבועת זרעך יוצא השדה שנה שנה. כבר דיברנו על מעשרות, ולא ניכנס עכשיו איך כל פעם מחדשים מעשר ראשון מעשר שני, לא ניכנס. שימו לב מה חוזר על עצמו כל פעם. וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאיתו כי ירחק ממך המקום. אי אפשר לקחת את כל מסעיות התפוחים שיש לי, אז מה אני עושה? אז ונתת בכסף, פסוק כ"ה, תמכור את הכל, נכון? וצרת הכסף בידיך, והלכת אל המקום אשר יבחר השם, ונתת פסוק כ"ו בכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשיחה ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. הכל, הכל, ושמחת. הלאה, נו, איפה עוד? איפה עוד? איך, איך? תזיין פסוק? תזיין פסוק י' א'. נכון, אנחנו עברנו כבר ארבע פעמים, אנחנו בחמישית או בשישית? שישית? חמישית. פסוק ת' עוסק בשבועות. בהתחלה עסקו ב... פסח, עוברים לשבועות. שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות להשם אלוהיך, מסת נדבת ידיך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוהיך. ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך. זה לא הופיע בפרקים הקודמים, בחומשים הקודמים לגבי אף חג. אתה עוד פעם, ובנך וביתך, שימו לב שכל פעם השמחה מקיפה הכל. היא מקיפה או את כל האוכלוסייה, אתה בנך, ביתך, עבדך, עמתך, והלוי, הלוי, אל תשכח, הלוי, מי שאין לו, והיא מקיפה את כל מהלך חייך, כל משלח ידיך. שמחה היא כוללת הכל, אין משהו שלא נכנס בה. פעם חמישית ראינו, מצוין, פסוק י' ג', פסוק י' ג' לקראת סיום הפרשה, אלה שתי הפעמים האחרונות, ובפסוק הזה, סליחה, בפרשה הזאת, בפסוק הבא הבא, חידוש עצום בפשט. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגיך, זה כבר מוכר, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. עוד פעם, כשמופיעה השמחה היא כוללת את כולם. אתם שמים לב לנקודה הזו, זו נקודה פלאית. שמחה כוללת את כולך, את כל משלח ידיך ואת הכל. טוב, אז כבר כתוב שצריך לשמוח בסוכות? מצוין. בשבועות כתוב שצריך לשמוח? מצוין. בפסח לומדים את זה בגזירה שווה. מצוין. שבעת ימים תחוג להשם אלוהיך במקום אשר יבחר, כי יברכך, אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוהיך, בכל תבואתך, פסוק ט' ו', שימו לב טוב, ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. תראו את רש"י למילים והיית אך שמח.
זה השביעי.
והיית אך שמח, פעם שביעי. רש"י, לפי פשוטו, אין זה לשון ציווי, כמו הפעמים הקודמות, אלא לשון הבטחה. ולפי תלמודו למדו מכאן לרבות ליל יום טוב האחרון לשמחה. תלמודו אומר כך, יש לי כבר שמחה בסוכות, בפסח, למדו את זה בגזירה שווה גם על פסח, לא ניכנס עכשיו איך. מאיפה אני לומד על שמיני עצרת? מבעית אך שמח. אבל זה לא פשט אומר רש"י. מה הפשט? והיית אך שמח, מה פשוטו? הוא לשון הבטחה. ועכשיו שאלה. והיית אך שמח. אתם שמים לב שזה עוד פעם טוטליות בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. והיית אך שמח מתי? בסוכות או בכלל? יש כאן שתי אפשרויות בפשט, וכשלא קוראים פשט לא שמים לב לשתי האפשרויות. ואולי השנייה היא הרבה יותר פשוטה. לפי פשוטו, אתה תגיע למקום שבו כל חייך תהיה מה?
שמח.
אך שמח. רק. והיית אך שמח. תשמעו על מה מדובר פה. כל מה שהקדמנו לא חשוב. זו הנקודה שבה אנחנו רוצים להתחיל. זו הנקודה שבה אפשר לגמור. זו הנקודה. משה רבינו אומר, התורה מבטיחה שאם תנהג בדרך שאני מציע לך עכשיו, אתה תגיע ל"והיית אך שמח". בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. צדיק יסוד עולם אתה. בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. ולפי פשוטו, זוהי הבטחה ולא ציווי. מאיפה נדמה לי הרעיון הזה ששמחה חורגת מחג הסוכות? אז לא נכביד יותר, אבל משה רבנו לא מפסיק לדבר על שמחה מכאן ועד סוף ספר דברים. הוא מתאר את מקרא הביקורים, והעיקר במקרא הביקורים הוא בשמחת בכל הטוב. הוא עובר לביאור מעשרות ומדבר על השמחה. ולא מתקררה דעתו עד שהוא מגיע לפרשת התוכחה. ובואו נחזור רגע לפסוק המפורסם הזה, פרשת כי תבוא, פרק כל כך הפוך מהפרקים השמחים שתיארנו עכשיו. הפרק של הכללות. אחד הדברים הקשים, לפעמים המקוממים ביותר שיכול להיות, הוא שמישהו אומר שהוא יודע על מה בהכללה. שלמישהו יש הסבר. אבל משה רבינו עושה את זה. הוא עושה את זה בפרק כ"ח, בפסוק מ"ז. אחרי שהוא מתאר את כל מה שמתרחש בתוכחה ובכללה, הוא בא ואומר משהו שעל פי פשוטו, ופה אני חייב להגיד את זה, לא חייבים להסביר כמו שאני מסביר עכשיו, אבל הרמב״ם והרמב״ם בפסיקת ההלכה מחייב את ההסבר שאנחנו אומרים עכשיו. בוא נקרא. אחרי תיאור כל הכללות הקשות, הכי קשות שיש, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. ההפך הגמור מאומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. הכל ידבק בך ובזרעך. למה זה יקרה? כך קורא הרמב״ם. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבד. זה לא בסוכות, זה לא בפסח, זה בכל עבודת השם. כלומר, עבדת את השם או לא עבדת? עבדת. אבל לא עבדת בשמחה. ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, על זה באה כל התוכחה. אלמלא היה הרמב״ם מכריח אותנו לקרוא כך, לא כך הייתי קורא את הפסוק. אני הייתי קורא את הפסוק, תסתכלו עוד פעם, כפתיחה לפסוק הבא. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמה ובערום, ובחוסר כל. כלומר, אלמלא הרמב״ם מכריח אותי לקרוא כפי שהצעתי לפני שנייה, ואני מיד אצטט את הרמב״ם הזה, אני הייתי מבין שזה חלק מסיפור התוכחה. היית יכול לעבוד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כשהיה לך הכל. ואתה תחת אשר לא עבדת במקום זה, כמו עין תחת עין, חלף העבודה הזו שיכולת לעבוד את השם, אתה תלך לעבוד את אויביך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל. ונתן עול ברזל על צוואריך עד ישמידו אותך, וכולי וכולי וכולי, עד שבסוף וזכרתי את בריתי. כשאני אומר שבהיית אך שמח לפי פשוטו, זו ברכה להגיע למדרגה שאתה יכול להיות אך שמח, רק שמחה, אני מתכוון להגיד את הדבר הבא, ומיד לצטט את הרמב״ם. אני מתכוון לומר, זה דבר קשה, אני מתכוון לומר שהשמחה היא לא מצווה. אין אותה בתרי"ג המצוות. אבל היא מתפילה ייחוד השדרה של כל הגוף. השמחה היא חוט השדרה של חוט השדרה. השמחה היא לא מצווה, אבל היא בוקעת את שערי השמיים, ואם שערי שמיים לא נבקעים, זה מפני שזה נעשה לא בשמחה. השמחה היא לא מצווה, אבל היא המפתח של כל המצווה. השמחה היא לא איבר בין האיברים, היא עצם עבודת השם. במובן הזה עוד יותר מבתפילה. התפלל אדם ללא כוונה. ברוב רוב רוב התפילה יצאה ידי חובה. גם אם הייתה לו כוונה כללית מאוד. מאוד יסודית. ממש ראשונית ראשונית יצאה ידי חובה. קיים אדם את כל המצוות, ולא שמח במצוות. קיים. אדם. אפשר לחשוב על מה מדובר. דבר עליי עכשיו. אומר אדם, אדוני, אני חי במציאות. יש לי רגעים מאוד שמחים. אבל היית אך שמח, אני לא מבין מה שאתה מדבר. אני מדבר על ארגז כלים, ואני רוצה לדבר גם על תוצאה, לא על ארגז כלים. גם על ארגז כלים וגם על תוצאה. על פי פשוטו, חלק זה ארגז כלים, ושמחת מצווה. וחלק זה הבטחה. אתה תגיע לבעיית אך שמח. יהודי יכול להגיע לבעיית אך שמח. זו הלכה. זה הלכה כמו מוקצה. זה הלכה כמו מצוות התלויות בארץ. לא במובן של החשיבות. זה הלכה, כלומר, אתה יכול להגיע לשם. אפשר להגיע לבעיית אך שמח. הרמב״ם אומר בסוף הלכות סוכה ולולב. יותר מפעם הזכרנו את הרמב״ם הזה, זה רמב״ם שצריך ללמוד אותו לעומק. על פי הרמב״ם הזה אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, אני אגיד אותו בעל פה עוד שנייה, אבל אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. היא תשמע משונה. אבל אם היא נכונה, היא מהפכת עולם. אני נכנסתי לזה בעקבות השבת האחרונה. אני הייתי בשבת, אני בא עכשיו, עכשיו משם. ביקשו ממני להעביר את השבת הזאת. אני ישבתי שם ולא ידעתי מה לי יש להעביר, באתי רק לשמוע ולקבל, ואני עוד כל כולי תחת ה... הייתה שבת עם תנועת אחים. מי שמכיר, זו תנועה שעוסקת ב... ילדים, לא רק ילדים, ילדים מבוגרים. יש שם ילדים מגיל 3 ועד גיל 36-7. ברמות שיתוק בכל מיני שונות. ממונשמים של 100% ועד ברמות הכי... השבוע זה מחנה שלהם, הם מחנה יחים. ושמעתי אותם מדברים, שאני כבר סוף סוף שתקתי והתחלתי לשמוע אותם. התחלתי להבין מה, האם יש מושג למושג שמחה? אני אגיד לכם מה המסקנה שהגעתי אליה ואמרתי להם אותה אתמול בסעודה שלישית. אם המושג הזה נכון, הוא יכול להיות מהפכה בהבנה. מאז שהיינו קטנים ידענו שכדי להבין משהו כדאי להבין את ההפך ממנו, נכון? שיטת ההפכים. אז מהו ההפך משמחה? מה? עצב. אני אגיד לכם מה אני הגעתי למסקנה, אבל אחרי זה ראיתי שזה רמב"ם. ההפך משמחה זאת גאווה. גאווה. לכן אני לא יודע להיות שמח. ההפך משמחה, המילה ההפוכה בעברית משמחה, זאת גאווה. אתם יודעים למה האדם יכול להיות לא שמח? כי הוא לא מסכים עם מה שקורה לו. כי הוא לא מבין למה זה קורה. כי הוא חושב שהמנוול ההוא, כי הוא כבר אמרתי, זה המרכז. כי מגיע לי. 20 שניות לעבוד עם השכל. יש משהו שאתה כן מבין? יושבת בחורה משותקת אחרי 18 ניתוחים. ואומרת בסעודה השלישית, ליאה, בת 36. איזו שמחה שאני במצב שלי. אחרת, איך הייתי מכירה את הנשמות האלה שאני מכירה עכשיו? הייתי ממשיכה באיזה ציניות מטופשת של כל מיני חברים שלי. מי היה נותן לי את זה? כמה גלגולים הייתי צריכה לעבור כדי להכיר את זה? אכלתי היום ארוחת צהריים עם החמישייה הפותחת שם. החמישייה הפותחת זה מונשמים שכל אחד צריך את התקע עם השקע ועם החונכים המתוקים שמחזיקים אותם. שוכבת שם מישהי בשם רבקה שמעודה לא בלעה פירו. התחילה עכשיו את התואר השני. זה מתארת במילים שקשה לתפוס, אבל אתה אחרי כמה ימים מתרגל להבין את כל השפה עד הסוף. את השמחה שהיא בכלל לא צריכה להתעסק בזה. היא יכולה להתעסק במה שהיא רוצה. אתה מדבר כמה דקות ומשיל קצת את הגאווה שלך. אתה שומע אנשים חכמים פי מיליון ממך. אז מה ההבדל? הגאווה? ובלי סוף חבר'ה עם הקשיים ועם השאלות ועם הכל. ועם הלמה לקום. כשאתה מצליח להשיל מעצמך את הגאווה, תשמעו את הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב. אני אומר אותו בעל פה, רמב״ם קצרצר. אחרי שהרמב״ם מתאר איך נראתה שמחת בית השואבה. איך נראה והיית אך שמח. איך נראה זמן שמחתנו. איך כל לילה, כל הלילה רוקדים, ולא כל ישראל, אלא זקני ישראל וזקני ראשי הישיבות והסנהדרין. אומר הרמב״ם את המילים הבאות, אני מצטט: השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובעבודת האל שציווה. עבודה גדולה היא, אותו תעבוד. עבודה גדולה היא. זה כבר הפוך לגמרי ממה שאנחנו התרגלנו בשמחה. אני שמח כי יש לי. זה הפוך לחלוטין. זה שמחה שאף פעם לא מחזיקה. היא לא עומדת בשום מבחן. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובעבודת האל, ובאהבת האל שציווה. עבודה גדולה היא. המשך המילים, מילה במילה, פרק אחרון, בהלכות סוכה ולולב, הלכה אחרונה. וכל המונע עצמו משמחה זו, מהעבודה הזו, שמו את המילים, ראוי להיפרע ממנו. אני מכיר את זה ברמב״ם רק בעוד מקום אחד, במי שבורח ממלחמת המצווה. וכל המונע עצמו משמחה זו, הרמב״ם לא אומר, ובעזרת השם נגיע למדרגה וזה יהיה בשער הבא במסילת ישרים וזה יהיה בשיעור למטיבי לכת. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. ואז הוא חוזר לאותם מקומות של שמחה, שמשתוללים, שקופצים. זה מה שהיה שם, 70 וכמה שעות, זה ממשיך. רציתי לבוא. וכל המגיס דעתו. עומד שם, מסתכל ואומר, זה לא מבסוט, חמודי. ניתן להם איזה שיעור. אני מכיר את החבר'ה שהתנדבו שם וקופצים. ما מכיר אותם כשהם מתבחינים על כל מיני שטויות, תוך כדי שיעור הכי מפולפל. הם מתפלספים על ניוטרל. ופתאום מגיעים לאין סוף. וכל המגיס דעתו, שמו את הביטוי, וחולק כבוד במקומות אלו, מגיעים למילה גאווה, הוא לא ירקוד כמו אידיוט. חוטא ושוטה. נוסח הרם. יכול המעיקל גופו במקומות אלו. ומשפיל עצמו, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד המלך אומר, כשהוא רוקד שם עם ספר התורה, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. שמיכל משקיפה בעד החלון ואומרת לו, כי גלות אחד הריקים, כי גלות נגלות אחד הריקים, איך אתה נראה? הוא אומר, מתנצל שאני עדיין תופס כל כך הרבה נפח, שאני כל כך מנופח. נעבוד על זה לפעם הבאה. וכאילו בלי קשר מופיע שם פסוק מזעזע אחד באותו סיפור, ולמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. אתם לא מבינים את הקשר? החיבור בין דוד למיכל היה צריך להביא משיח. מישהו שם לב פעם שמשיח זה אותיות שמח? שמשיח זה שמחה? ששמחה זה משיח? משה רבינו לוקח אותנו בספר דברים למשיח, לבשב השם אלוקיך את שבותך, לאומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, ומדבר על מה המעכב, והוא אומר, המעכב הוא הגאווה, המעכב הוא הנפח, המעכב הוא אני לא מבין. המושג אני לא מבין, אומר הרמב״ם, הוא א', הרמב״ם היה רמב״ם, אתם יודעים, הוא היה ממש חכם. קודם כל מבחינה פילוסופית הוא טמטום, שוטה, זאת ההגדרה. הוא לא אומר חוטה, חוטה ושוטה. כי ההנחה שאתה כן מבין היא הרי השטות הגדולה ביותר. והוא חוטה כי הוא מחטיא את המטרה. במקום לקחת את המציאות ולדון איך המציאות הזאת הופכת לפלטפורמה, למה שאיתו אני יכול להגיע למקסימום. שבצד אני עושה את כל מה שאני יכול כדי לתקן, אין בכלל סתירה. ברור שאני צריך לעשות הכל כדי לרפא את מה שאני יכול וכדי לתקן את מה שאני יכול, ברור, ומלבד שזה לא משפיע באנרגיות של עצם הבנת השמחה. שמחה לא שותר, זה שני דברים, הראש יכול להכיל את שני התפילים האלה. זה עולם מופלא, זה דבר שלם שהולך לאט לאט, שלב שלב, שלב, אין אותו לפני האמירה של משה רבינו, אני לא עובר את הארץ, אתם עוברים את הירדן, ועכשיו תתחילו לשים לב לכמה דברים שעוד לא דיברתי עליהם. אין עוד מלבדו, זוכרים שאין עוד מלבדו, זה נאמר בדברים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והיו הדברים האלה, תפילה, ברכת המזון, ועכשיו שמחה. השמחה היא זו שיכולה לייצר בכלל את כל המציאות. נו, מילים יפות, אבל איך מגיעים לשם? אני אגיד לך את מה צריך להסיר, את הגאווה שלך. גאווה נטו. גאווה שלא מאפשרת לי לקבל את הקודש ברוך הוא בסבר פנים יפות. הרבה יותר קל לקבל אדם בסבר פנים יפות, מלקבל בסבר פנים יפות את היצר הרע שלי, שאני לא יודע להתמודד איתו, את הבאסה שלי, את הנכות שלי, את הכאב שלי. שמחה יכולה להביא ל"והיית אך שמח". הזכרנו פעם את השולחן ערוך, אני רוצה להזכיר אותו שוב, זו הלכה, זה לא מילים באוויר, זאת הלכה, שולחן ערוך, סימן ריש, כף, גימל, הלכה, זה הלכה שצריך לחרות אותה על קיר הלב, שלא נצטרך אותה, אבל אנחנו צריכים אותה כל יום. ולכן אני אומר לכם עוד פעם, השמחה היא כמו התפילה. אם התפילה היא חוט השדרה של החיות, השמחה היא חוט השדרה של חוט השדרה. לפי הרמב"ן, מיד תבינו למה אני מתכוון עכשיו, על פי הרמב"ן אין מצוות עשה מן התורה להתפלל. זה מדי רבנן. אבל יש מצוות עשה כן מן התורה להתפלל בשעת צרה. זה לא מופיע אצלנו, זה מופיע בבכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אז אם יש צרה, מלחמה או כל צרה אחרת, צריך לזעוק. זאת אומרת, על פי הרמב"ן יש צרה בעולם והאדם לא מתפלל, אז הוא מבטל את מצוות העשה של התפילה. זה מאוד דומה לדבר של שמחה, אני מיד אסביר. אני חוזר, יש צרה בעולם ואדם מכין את הצבא, מכין את כוחות המילואים, מארגן את הכל. יש צרה רפואית ואדם מכין את כל הצוותים ומארגן את הכל וכולי וכולי וכולי. יש צרה כלכלית ואדם מכין וכולי וכולי וכולי. הוא עשה את כל מה שצריך, הוא קיים את הלכות מלחמה, הוא קיים את הלכות ונשמרתם, אבל הוא ביטל מצוות עשה של לזעוק להשם. להבין שזה לא השם הולך עם מיקרי סתם. אתם תופסים מה זה חוט השדרה ומה זה המציאות? זה לא סותר בכלל. אוי ואבוי למי שבגלל מצוות העשה של התפילה לא יעסוק עכשיו במעשה. אבל עכשיו תשמעו, יש חוט שדרה לחוט השדרה. אומר השולחן ערוך, בסימן ריש כף ג', חייב אדם לברך על הרעב כשם שמברך על הטובה בשמחה. עד כאן לא חידוש של השולחן ערוך. עד כאן לשון הגמרא במסכת ברכות. המשנה אומרת, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. הגמרא אומרת, הרי אין הכוונה שיברך באותה מטבע לשון, כי כולנו יודעים שמברכים ברכות אחרות. זה גם לא נכון, חס וחלילה. חס ושלום. על הרעה אדם צריך לברך, ברוך, ועל האמת לא עליה. על הטובה שהחיינו, הטוב והאמיתי. ודאי. אז מה זה כשם? אומרת הגמרא, כשם הכוונה היא באותה שמחה. עכשיו השולחן ערוך פתאום מעריך, סימן ריש כף ג', זה מדהים לראות אותו בפני. תשמעו את השונות, אבל תשמעו עד סוף המשפט. גם אם אמרתי את זה פעם, זה משפט שקשה להבין אותו בלי לשמוע את כולו, הוא לא יאמן, הוא כל העולם. ועוד פעם, זה לא רעיון רוחני, זה הלכה בשולחן ערוך שמחייבת אותי כל הזמן, כי אני יכול להגיע לבעית השמח. על פי פשוטו לשון הבטחה. ותלמודו לרבות ליל יום שמיני, על פי פשוטו לשון הבטחה. אז אני חוזר ללשון, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה. תשמעו, כי הרעה אצל עובדי השם, כי הרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם. לא לעצור, לא גמרתי את המשפט. בינתיים נשמע מזעזע. היא שמחתם וטובתם. כיוון שמקבל עליו באהבה מה שגזר עליו השם יתברך, שהיא שמחה לו. סוף לשון מרן המחבר. אתם יודעים מה כתוב פה? עובד השם הוא אחד שיודע שאין עוד מלבדו. והוא רוצה להיות עובד רק את השם. רק עובד השם. אין עוד. זוכרים את הביטוי אין עוד שדיברנו? אין עוד דיוט. אין גם תפל. אין עוד. כשעובד השם שמח במשהו שהוא מקבל טוב, הוא מאוד שמח. אבל הוא מוטרד משאלה אחת. כל ימי הייתי מצטער. אולי פשוט לא בא לידי פסוק זה. זה יכול להיות שמאוד שמחתי כי זה היה טעים. שמאוד שמחתי כי הבנתי את הסברה. שמאוד שמחתי כי כיף לצאת ממצרים. אבל אולי זה לא באמת ששמחתי רק כי אין עוד מלבדו. אולי אני עוד לא בבעלית האח שמח. עכשיו לא לפי הזמנה ולא ברוכים הבאים איסורים, חס וחלילה. נחתה עליי רעה. ואני מקבל באהבה מה שגזר עליי השם יתברך. משמע שאני עובד השם. מה הדבר שהכי חשוב לי בעולם? באיזה לוטו אני הכי רוצה לזכות? מה יאפשר לי להיות בבעיית האח שמח? הביטחון שאני בטוח עובד השם? רק זה מאפשר לי ביטחון שאני עובד השם. אתם שמעתם את השולחן ערוך? אני כמעט לא זוכר מקום שמרן השולחן ערוך פתאום באמצע סעיף נותן רעיון רוחני. זה לא רעיון רוחני. זה איך לעשות את זה מבחינה הלכתית. חייב אדם לברך על הרעה בשמחה כשם שמברך על הטובה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. כי הרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם. כיוון שמקבל עליו מה שגזר עליו באהבה שהיא שמחה לו. והיית אך שמח. כשהוא לא קיים המציאות של שמחה, ראוי להיפרע ממנו של הרמב״ם, זה לא איזה עונש של מישהו שבא להרביץ לי. אלא גם אם אתן לך את כל הטוב, אתה תראה את החצי המלא והריק של הכוס כל הזמן ביחד. אתה הרי לא אך שמח. אתה הרי לא יודע לראות רק את הקודש בו. אתה נפוח. אתם מבינים למה אני אומר שההפך משמחה זה גאווה? שכל המתכבד בעיניו במקומות אלו זה מה שמפריע ללהיות דוד? מי שמלמד אותנו איך להתפלל דוד, תהילים, נעים זמירות ישראל, מלמד את מיכל ואותנו מהו חוט השדרה של חוט השדרה. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. סיפר לי פעם, ובזה אני אמון, הרב גרוסמן שלי, אני מגדל העמק. סיפור מדהים. הוא סיפר לי על יהודי מסביבתו, נדמה לי מנהלל, ליד מגדל העמק. נדמה לי מנהלל, אם לא מאחד הקיבוצים באזור, נדמה לי מנהלל. מה לי הרב גוסמן, אני מעיד, ליהודי לא היה שום ידע, אבל ברמה הכי קיצונית שיש באלף בית של יד. מנהל תורי, הוא אמר לי, הוא לא ידע לגמור שמה ישראל. שום ידע. יהודי מבוגר, עבר את הגהנום, עבר את השואה. זה היה משפט אחד שכל פעם כשהיה קשה לו, עם קשר, בלי קשר, הוא היה אומר. בעברה יידישאית פולנית. אם היה קשה לו משהו בעבודה, משהו בזה, הוא היה אומר, תח, אז אתה עושה לעבוד, עושה מקרה, שימו אותו בלעבו. תח, אז אתה עושה לעבוד, שימו אותו בלעבו. ומי שלא הבין, גם אני לא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ואני שאלתי אותו פעם, מה זה? הוא אומר, לא יודע. שאלתי אותו, מאיפה זה? בסוף הוא גילה לו. יש כאן מישהו נתניאתי, גם מי שלא ודאי מכיר. הוא סיפר לי, כך הוא מספר הרב רוסמן, שכשהוא היה בעבודות בכפייה, התפקיד שלו היה עם גרזן לחצוב סלעים. זו הייתה עבודה מסייטת. היה לו חברותה, שגם הוא היה התפקיד שלו. אם לרגע אחד היית מתעייף, היית חוטף מצלף מאחורה מהקלגס עם אח שלו. וזה היה מין ספורט כזה של המחשימה מאחור. רבים מאלה שהיו שם לא שרדו את זה. הוא אומר, והיה אחד לידי, הרב מצאנז, הרב מקוזמי. וכל פעם כשהוא היה חוטף את המצלף, הוא היה נעמד שוב, ונותן עוד פעם את המכה ואומר, טאק, עשה שלא עבד, עשה שם לקרח, ושמחו כתוב לאיבו. וכשהוא היה חוטף את המכה, הוא היה אומר, עוד פעם, טאק, עשה שלא עבד, עשה שם לשמחו כתוב לאיבו. וברגע שיכולנו לדבר פעם, שאלתי אותו, מה זה? הוא אמר לי, כל פעם כשקשה לך, תגיד את זה. אם תצא מפה, כל פעם כשקשה לך תגיד לך. עדות שמיעה, שקיבלתי ממי ששמע. והיית אך שמח לפי פשוטו הבטחה, ולפי תלמודו. לרבות ליל שמיני עצרת. שואלים כל המפרשים, תלמודו בסדר, לא מסתדר עם פשוטו, אבל תלמודו חייב להיות הגיוני לפי כללי לימוד. בכללי לימוד, כל פעם שמופיעה המילה אח, זה בא לרבות או למעט? אח בא למעט, כי אח זה רק, נכון? גם ואת באים לרבות, כבד את אביך. אבל אח בא למעט, שואלים המפרשים, אז איך והיית אח שמח בא לרבות שמחה בליל שמיני עצרת? וזאת תשובת החסידים. והיית אח שמח לרבות ליל שמיני עצרת. שתצליח להיות אח, אח בא למעט, אז השמחה תתרבה גם לליל שמיני עצרת. כל פעם אח בא למעט. אתה יודע את מה בא למעט האח של והיית? את והיית, אותך, והיית אח, שמח לרבות. אבל השאלה אם אתה מבין שזה בא למעט. זה היסוד. זה כלי, וזאת הבטחה. זה לא היה לפני ספר דברים. בכלי הזה מצייד אותנו משה רבינו, כדי שאפשר יהיה להתמודד אחרי שאתם עוברים את הירדן. חוט השדרה של חוט השדרה, שהוא לא איבר בין האיברים, אבל הוא מפתח למפתח שאיתו אפשר לפתוח את כל האיברים. תודה רבה.